אנחנו נמשיך בעניין הזה שאנחנו נמצאים בעיצומו, כלומר עניין יציאת מצרים, שהוא בעצם ה... לא, אנחנו עכשיו בשורה החמישית, שישית, התגלות, 2, 4, 5, התגלות. כלומר עניין של יציאת מצרים הוא עניין הבירור של העניין האלוהי, שמופיע לאט לאט בעולם, שאחרי בריאת העולם הדברים לא היו ברורים והם מתבררים לאט לאט. הקדוש ברוך הוא יורד, כן, במרכאות, והוא מתגלה. כשאני אומר יורד, זאת אומרת ממש בסוד מה שכתוב וירד השם על הר סיני, יש ירידה של השם לגובה האנושות. האלוה יורד ומתגלה, גם סוד של חינוך בשבילנו, לדעת לרדת לקומת הילד או התלמיד או מי שאנחנו משפיעים לו, כדי להיות בהשוואת הצורה איתו. וזה לאט לאט מתברר בשירה. השירה שהתחלנו לדבר עליה, שירת הים, יש בה את כל הזמנים, העבר, ההווה והעתיד, ולכן היא מופיעה ומגלה לנו גם מה יהיה לעתיד לבוא. ואנחנו ממשיכים, ההתגלות, ההתבררות וההתוועדות העצמית של עם ישראל למה שנעשה בפנימיותה של כנסת ישראל, יודעים ללמוד, לומדים אמונה, לומדים את מה שקורה מתחת לפני השטח, מה שלא רואים, מה שלא נראה ברובד החיצוני, מגיעים לזה על ידי לימוד יותר מעמיק, יותר פנימי, של מה קורה מתחת. שהוא עומד מנע לתוכן של דמיות ודתיות מורגלה, להתחזק רוח העם בקרבו על ידי שבטו אל ארצו ממלכתו. אנחנו חוזרים אל ארץ ישראל, והדבר הזה מאפשר לנו את הגילוי, כי בלי ארץ ישראל העם עדיין לא בשלמות. העם והארץ, כן? הם מחוברים יחד. כמו שכתוב, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, אז הגילוי של הקודש עובר רק דרך עם ישראל, ולכן כשעם ישראל נמצא בארצו, אז הגילוי מתגלה עוד יותר חזק, עוד יותר ברור, והקודש יורד לעולם. בעצם מתקיימת תכלית הבריאה, שהרשה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים, על ידי זה שעם ישראל חוזר לארצו. וכמובן, בונה, מקיים, מקים את ממלכתו, ממלכתו מלשון מלכות, והממלכה הלכאורה של חול היא כל כולה קודש, היא מגלה את האלוה. אז יתחיל את סגולותיו העתיקות לצאת לאור עולם. בהתחלה אנחנו לא מבינים את התהליך, אנחנו חושבים שהתהליך הוא מאוד מאוד רחוק, אנחנו לא מבינים איך האלוהי מתגלה דרך התהליך הזה, ואנחנו רואים שהסגולות מופיעות לאט לאט בעולם. שלב ראשון, קיבוץ הגלויות, קשר העם והארץ, העוז הממלכתי והשלטון, מעל לכל זה העצמיות של האומה. אני חוזר למה שאומר הרמב״ם, מה בין העולם הזה לימות המשיח? שעיבוד מלכויות בלבד. כלומר, כשעם ישראל אינו משועבד למלכויות, זה עניין של גאולה. זה עניין של הגאולה, כשעם ישראל מסתחרר מעול מלכות. ואם תגידו, כן, אנחנו עדיין לא משוחררים, שהרי עם ישראל ניתן תמיד, כן, הוא תחת הסלטון של אומות העולם שמחליטות בשביל עם ישראל, זה לא כל כך פשוט ולא כל כך נכון, כי זה עניינים פוליטיים בין מדינות, שיש אינטרסים, אבל זה בין מדינה למדינה, זה לא בין עם שכופה על עם אחר. אז עם ישראל באמת נמצא בעצמיות, בעצמיות, והוא חוזר לעצמאותו. כל אלה יביאו להוצאת הסגולות העתיקות לאור עולם. עכשיו, אנחנו לא רק מתייחסים לזה כאל עניין פוליטי, אלא העניין הפוליטי הוא רק לבוש להופעת הקודש העתיק, המקורי, דרך הדברים האלה. זה רוח הנבואה בהוד האלוהי שלה. אם אנחנו מחכים לדבר אחד ברור, זה לנבואה. הנבואה חוזרת לעם ישראל. קודם כל היא חוזרת דרך העם, כי העם נביא. יש לה כוח לעם כוח של נבואה, הוא עושה דברים בלי לדעת, העם מתקדם ומגלה דברים בלי להבין, ועד שיופיע ממש נביא. כוח הדיבור העליון של כלל ישראל, מה זה נבואה? זה דיבור עליון. דיבור עליון זאת אומרת לא דיבור של אדם שחושב עם שכל אנושי בלבד, אלא הוא מקבל את האינפורמציה מגבוה, מפנימי, והוא מסוגל לגלות אותו ממש כאן בעולם הזה. זה נקרא נביא. כן, הנביא מסוגל לשמוע קול יותר פנימי מכל השכל, מכל ההופעות והסידורים שיש כאן למטה. אז כוח הנבואה הזה יוצא ממחבואו, עדיין הנבואה נמצאת בהסתר, כלומר, הנבואה אולי הפסיקה באופן של קליטה, אבל לא באופן של סידור. תמיד הנבואה מסודרת, רק שהיו זמנים שלא היו מסוגלים לקלוט את הנבואה הזאת, ולכן יש זמנים שאין נביאים. אבל הנבואה, הסידור הוא עדיין סידור, עדיין מסודר. למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן. אז הדיבור שלו זה לא שהוא היה פעם והפסיק. אין דבר כזה עצמו, הזמן לא קיים. הדיבור שלו תמיד. כלומר, מה שהיה בבריאת העולם, שכתוב שם, ויאמר אלוהים יהי אור, גם עכשיו הוא אומר את זה. באותו רגע, ברגע שאני מדבר איתכם. אז בשבילנו אנחנו לא מבינים את זה, כי יש עבר ויש עתיד ויש הווה. אבל אצלו הדיבור הוא תמידי. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. כלומר, אם אני עכשיו חוזר לבחינה של נביא, של נבואה, אני פשוט שומע את הסידור שעדיין מסודר ברגע הזה. אז זה נקרא שיוצא ממחבואו ויתעלה מכל החופש של דיבור. הדיבור יוצא לחופשי. כן, כמו גאולה. גאולה זה גם גאולת הדיבור. למדנו בכמה מקומות, כן, בסוד יציאת מצרים, שלא רק אנשים יצאו מארץ מצרים, אלא הדיבור השתחרר. הדיבור היה במעשר, כשאדם לא יכול לדבר, לא יכול לגלות את התוכן האמיתי של החיים שלו, אז הוא נקרא בכלא ובמצרים, כשהדיבור משתחרר, אז זה יציאת מצרים. אז יש אנשים שלא מסוגלים לדבר, הם בכלא. וכשהדיבור יוצא החוצה, הם יוצאים מהכלא. איך התורה מדגישה את זה? היא אומרת על משה רבנו למשל, שהוא הגואל, גם הוא היה בכלא. הדיבור שלו, כן, לא איש דברים אנוכי, ואני ערל שפתיים, כן? הוא לא יכול, לא מסוגל לדבר. כשיוצאים ממצרים, אז יוצא משה. פתאום הדיבור מתגלה. כלומר, הדיבור זה הופעה טבעית של השחרור. כשאדם מסתחרר, כשאדם יוצא ממצרים, יוצא איתו ביחד הדיבור. הדיבור גם כן מסתחרר, יוצא מן הכלא. וכמה שאתה מדבר יותר, כמה שאתה בעצם יוצא. כן? וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז אנחנו מרבים לספר ביציאת מצרים ומזכירים יציאת מצרים כל הזמן, כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. כן, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא עם אותם השיח, כל מה שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, כל זה עניין של גילוי הדיבור, לכן קוראים לזה גם הגדה. כן? אנחנו אומרים, אנחנו מגידים. אז זה הכוח של הדיבור, חופש הדיבור, מדומה וארעי, אז כל הדיבור הארעי שהיה בינתיים, מפנה את המקום שלו לדיבור הרבה יותר עמוק, יותר פנימי, שהוא נוהג בארצות המנומסות, אז אין לנו יחס לדבר הזה. זה היה שלב ביניים, כן, של נימושים לפי רוח זמננו, שהדמיון הפראי וההזכרות הם המדברים מגרונו. כלומר, הנימושים שלא שייכים לצורש עם ישראל, זה דיבורים רק שמסדרים ומובילים לכל הדמיון הפראי וההזכר הפנימי של האנשים. זאת אומרת, האנשים רוצים להגיע לכל מיני שחיתויות ותואבות, ואז הדיבור שלהם כאילו מנומד והוא המוביל, המוליך של הרעיון הפנימי המלוכלך הזה. אז כל זה כמובן הולך ומפנה את המקום לדיבור של קודש, לדיבור של אמת. במשך איזה תקופה הלא מוכרחת תהיה תנועה דתית מהפכנית לצאת מכוחן של ישראל, גם בתורה, גם בעולם התורה יהיה מהפך, כן? והמהפך הזה בעצם ישחרר את התוכן המקורי הפנימי הגנוז בעם ישראל. אנחנו קוראים לזה באופן מאוד רחב ופשוט גילוי תורת הסוד. כלומר, כשתורת הסוד תתחיל להתגלות בעולם, כשהזוהר הקדוש יתחיל להתגלות בעולם, והוא כבר התחיל את גילויו, חזק מאוד, והוא הולך ומתגבר יום יום, אז אנחנו יודעים שאנחנו בזמנים של גאולה, של לצאת מהכוח אל הפועל. כמובן שזה מופיע דרך החסידות ודרך כל הספרים שמובילים לאותו כיוון, והיום כולם יודעים שהסידור הוא סידור פנימי, גם בתורת ישראל וכל מיני שיעורים שהולכים אליהם. הגישה היא גישה מאוד פנימית, גם ברפואה, גם בכל מיני תחומים. כל מה שהיה קלאסי ומאוד מאוד רגוע לפני 20 שנה, היום הוא כבר יוצא החוצה ומתפרץ. אז זה גם חלק מהחוצפה. כן, חוצפה. חוצפה, כלומר מוציאים כל מיני דברים. אז יש דברים שהם באמת, יש דברים שפחות, יש דברים שהם בשקר, הכל יוצא. וגם שם צריך לעשות בירור, על כל פנים זה חלק מההתפרקות הזאת, מהיציאה מהכלא, שבשלב הראשון זה מתפרס בכל מיני כיוונים, ולאט לאט חוזרים לסדר נכון. אם יש שאלות אפשר לשאול, כן? גאולת ישראל, תחומתו והתנחלותו בארצו קשורה עם התחדשות פני העולם והתרבות האנושית. השחרור שלנו משחרר את האנושות גם כן. אנחנו יוצאים ממצרים ומשחררים גם כן איתנו את אומות העולם מהקליפה, כן? שאופפת, שסוגרת, אותמת אותם. מאיתנו תצא תנועה חיה. כלומר, עם ישראל מביא חיים לעולם. כל עוד ואין הופעת עם ישראל בעולם, אין חיים בעולם. החיים עדיין לא מופיעים. העובדה הפשוטה זה ש... כל עוד ולא ניתנה תורה, כן, העולם היה עומד בספק קיום. אין עדיין קיום לעולם. כמו שכתוב יום השישי ויחולו השמיים והארץ. אומרים חז"ל בגמרא, כל עוד ולא הגיע יום השישי לחודש סיוון של מתן תורה, אז העולם עדיין לא הגיע לביטוי אמיתי. אז עשרת הדיברות הן מגלות בעצם את הקודש. אז כל מה שהרנסנס תנועה רעיונית, דתית, מהפכנית, לתאר ולצרף את כל סוגי האליות והחומרנות הגסה. כן, יש פה צירוף, יש פה תיהור, אבל זה בהדרגתיות. לא באים וסוברים הכל, הדברים לאט לאט מתגלים. כלומר, הקב"ה הוא גם דואג לכבד את הקצב של הטבע. הוא לא בא ואונס את הטבע, אלא הוא מכבד את הקצב שלו לאט לאט. לכן הגאולה שלנו היום היא כמעט בהדרגתיות. למען שרף את כל מערכי רוח האדם באופן שיוכשר להתעלות למידת השלום והחופש המוחלט. חופש לצלם אלוהים לנשמה. כלומר אנחנו חוזרים למדרגה פנימית מאוד, והחידוש זה שאנחנו לא בורחים מהעולם הזה. כלומר לצאת ממצרים זה לא לברוח ממצרים, הפוך. ולגלות את כל התוכן הפנימי במעשים גשמיים. אנחנו לא בורחים מהגשמיות, אלא מגלים את הקודש בתוך הגשמיות. אז מי שקצת מתבלבל חושב שמצרים זה היה כלא של גשמיות, ויצאנו מצרים כדי לעלות לרוחניות. זה לא נכון, זה הפוך. מצרים היה כלא רוחני. כלומר, שסוגר את הרוחני ולא מאפשר לו לרדת לגוף. העובדה שכשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו יורדים. יורדים לאן? יורדים לכיוון הגוף. זה נקרא ההליכה לארץ ישראל. ההליכה הזאת שיורדת לגוף היא נקראת עלייה. כן? זה נקרא עלייה. שיר למעלות, או שיר המעלות, זה שיר של העלייה. רק אנחנו לא יודעים להבין את זה, כן? אבל זה שיר של עלייה. אז איך זה עולים דרך ילידה? זאת העלייה האמיתית. כשהדברים מתגלים בטבע, זה נקרא עלייה. כשהקודש מתגלה בפירות, כמו ט"ו בשבט, זה נקרא עלייה. כשאני מגלה את המוח שלי במעשים, זה נקרא עלייה. אבל אם אני נשאר ברובד העליון, זה לא נקרא עלייה. אני פשוט בכלא, אני במצרים. אז צריך להבין טוב טוב שכל היהדות היא לא דבר רוחני מנותק מהחומר, הפוך. היא דבר רוחני שמתגלה בתוך החומר, והירידה הזאת היא העלייה. כללו של דבר, המדינה תהיה ארץ ישראל, וסגולת ישראל ותארתה תשלוט בה. ואם בתחילה תהיה לפעמים סובלת מאיזה רוחות סיסיות, כן, תקופה של מעברים ובירורים פנימיים, כן, בהתחלה זה לא יהיה פשוט, לאט לאט כל אחד תופס את מקומו, כן, כמו אישה בהיריון שיש לה תינוק בבטן, עד שהתינוק תופס את מקומו, זה מפנה, זה מביא כל מיני דברים. אותם רואים אנו ומכירים היטב, כן, אז לא צריך להיבהל מכל דבר, אך ביחס לכלל התהליך של גאולת ישראל, אין זה אלא אפיזודה. זאת אומרת, כל התהליך הזה זה רק אפיזודה, זה רק מעבר שחייב להיות, אבל הוא לא מעבר נצחי, הוא לא דבר נצחי, הוא רק מסדר את הדברים. אנחנו בתהליך של סדר. לאט לאט מסתדר העולם. איך מסתדר העולם? על ידי האור שמתגלה בו. כן? אורגניזציה, זה הסוד. שהאור שם את הסדר בעולם. כן? כמו מורה שנכנס לכיתה, וככל שהוא מתקדם עד המקום שהוא יושב בו, אז כל התלמידים שהיו מופרעים, כל אחד תופס את מקומו. אז המורה נכנס, זה כאילו האור שנכנס לעולם, וכל הילדים וכל התוהו ובוהו, ועד שהמורה נכנס ומגיע למקומו, אז כל אחד גם מהתלמידים תפס גם הוא את מקומו, והכל מסתדר. אז יש תקופת מעבר, כן? יבוא הכל למנוחה על ידי אור החיים, הבא ממכון נשמת חי עולמים. כלומר, חי עולמים זה הקדוש ברוך הוא, הכל בא למנוחה בסוף, בגלל שיש גילוי של השם. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אצל האדם, אז הוא במנוחה. לכן בשבת יש מנוחה, שבת מנוחה בגלל שיש אור גדול. כמובן צריך לנסות לקלוט את האור הזה, חבל על כל שבת שעוברת ולא קולטים את האור. כי מי שלא קולט את האור של שבת, למרות שהיא אופסת, שהיא נמצאת, כן, שהאור הזה נמצא, אפשר לקלוט אותו יותר, לקבל אותו יותר, על ידי שמקצים, על ידי שעושים תנועה, פעולה, שקולטת יותר את הקודש. כמובן שזה מוסיף המון. כן, מאשר לתת לשבת לעבור. כן, כן. אור החיים זה האור האלוקי שהוא בעצם החיים, כן? זה הקדוש ברוך הוא זה חיים. זה נקרא חי עולמים. כלומר, אין חיות לעולם, אין חיים לעולם, אלא ממנו. ולכן הוא נקרא חי עולמים. ההולכת להחיות את עם סגולתו. ואם קודם כל האורה הזאת, הנשמה הזאת, עוברת דרך עם ישראל, כי רק דרך הצינור הזה נקרא עם ישראל, האור האלוהים מתגלה בעולם. למה? ככה. כבוד ברוך הוא ברא את העולם במנגנון כזה, כן? רק דרכו יכול להתגלות האור. אם אין עם ישראל, אין כלום, אין חיים דבר. העולם הולך לאיבוד, ולכן זה מה שקרה בהר סיני, כמעט. אם לא היו מקבלים ישראל את התורה, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. נגמר הסיפור. כל העולם בטל, מבוטל. למה? כי רק עם ישראל הוא המוליך, הוא המעביר של האור הזה. לכן זה כפייה, כן? נכון, אין בחירה חופשית בדבר הזה, נברנו עם הסגולה הזאת לגלות קודש. אז מה הבחירה החופשית? שאלה טובה. מה? להוציא את זה לפועל או לא. זאת אומרת, זה בנו, בלי בחירה, והבחירה היא רק להוציא או לא להוציא. לסתום או לא לסתום. לקפות או לשחרר. לקשור או להטיל. זה הבחירה שלנו, וזה הבחירה של כל יום, כן? יום יום אני בוחר לעצמי איפה אני נמצא, בסחרור הזה, בגילוי הזה או במעשר. האם אני סוגר את עצמי, את הפנימיות שלי ולא מאפשר לה לשאת החוצה, משום כל מיני סיבות, לא חשוב מה, או שאני הולך עם הזרם ומגלה, כמו שלמדנו בשיעורים הראשונים. כמובן שמי שהולך עם הזרם הוא יותר בריא, שמי שהולך נגד הזרם הוא תמיד במאבק, הוא חושב שהוא נלחם, אבל הוא בעצם נלחם בחיים. הוא נגד החיים. הוא בתהליך של מחלה כזה שלו. כן, הוא נגד הכל. נגד השורש, נגד החיים עצמם, נגד הזרם הטבעי. וזה שורש המחלות, כן? במקום להיות בקודש, בזרימה הנורמלית, אז הוא הולך נגד, והוא נאבק עם הדבר שהכי הכי מתאים לו. נגד הדבר שהכי מתאים לו. על ארץ חמדתו, אז כל העניין הזה עובר דרך ארץ ישראל, כי אמרנו שעם ישראל וארץ ישראל זה דבר אחד, והתורה גם כן אותו עניין, שהיא מחוברת במהות לעם ישראל. אז כולם, כן, יש מין משולש של תורת ישראל, של עם ישראל ושל ארץ ישראל. אז המשולש הזה הוא המגלה את האלוהי, את העניין האלוהי בעולם. וכל אלה הדברים הנראים כעת לסנטימנטלים, כלומר חלומות, בינתיים אנחנו לא מבינים איך זה עובד, הכל בסנטימנט ובעניין רוחני, אנחנו לא יודעים איך זה עובד, כן, הוא אומר לנו הפסוק בתהילים, ושוב השם את סביבת ציון היינו כחולמים, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, הכל חלום, הכל, כן, אתה מדבר איתי, אבל אני לא יודע על מה אתה מדבר, זה מאוד מאוד רוחני, אני לא נתפס לי בחומר, הכל נקרא חלום. האמת שהחלום, מה זה חלום? בשביל מה אנחנו חולמים? מה? בשביל מה אנחנו חולמים? מילה אחת, בשביל מה אנחנו חולמים? נושא מאוד, כדי לחיות. מי שלא חולם, מת. כן, יש ניסוי של מדענים שמנעו מאנשים מלחלום. אתם יודעים שאפשר על ידי חיבור לאלקטרודות לדעת מתי האדם מתחיל לחלום, אז לקחו אנשים, כן? הדביקו להם את האלקטרודות האלה, בכל רגע שיש זוזה של חלום שמתחיל, מאירים את האדם. כן? עשו את זה יומיים, האדם כבר התחיל להסתגע, אנשים התחילו להסתגע, הפסיקו את זה כי הוא היה ממש בסכנת חיים. כלומר, האדם מת שלושה ימים, והגמרא אומרת את זה באופן פשוט. אדם שלא חולם שלושה ימים, כן? או שלא ישן שלושה ימים, זאת העניין, אנחנו הולכים לישון כדי לחלום. כן, רק בשביל זה הולכים לישון כדי לחלום. כלומר, כדי לחיות יותר טוב, אז מי שלא עושה את זה שלושה ימים, אז הוא חז ושלום, הוא מת. כופים עליו, בכוח מרדימים אותו כדי שילך לישון. אסור, למשל, לקבל על עצמו נדר לא לישון שלושה ימים, אין דבר כזה. כי זה נגד החיים. כל מה שנגד החיים, התורה אוסרת. כלומר, אני מוכן לדבר עם כל אדם ולקבל אפילו, בלי לשנות את דעתי. יש לי דעת חזקה, אבל אני מקבל שאתה לא מסכים איתי, זה בסדר. אבל בתנאי אחד, שהוא ואני מגלים חיים. אם הוא ג'יהד, כן? אם הוא בא והוא כוח של ביטול החיים, כן? של הפך החיים, אז הוא בא לפתור את החיים, אז אני צריך להילחם בו. אני לא יכול לקבל את הדעה הזאת. הוא מחוץ לסיפור. אז זה נקרא חלומות, התרגשות ופנטזיות, כן? היו יהיו לתוכנים הקריים, מלאי אומץ חיים ויסוד מרץ ועבודת עם. כלומר, אנחנו נעלה ממדרגה פרטית של עבודה פרטית לגילוי תוכן הרבה יותר פנימי של חיים של עם, של עבודה של עם. לא עבודה פרטית, אלא אנחנו נשיג את המסקנה שאנחנו עם, ואנחנו נתחיל להתייחס אל עצמנו כעם, והפעולה שלנו תשתנה באופן אוטומטי, וגם תהיה פעולה של עם. אז שכל זה מתברר, יש תקופת מעבר בה שמעו עמים לגזים. אז אנחנו חוזרים לשירה שלנו, עד שהדברים האלה יתחילו להתגלות, יש מעבר, תקופה של מעבר ששמעו עמים לגזים. אז מצד אחד זה מרגיז את העמים, מצד שני מה שמרגיז את העמים אומר דרשני. כלומר, אם זה מרגיז אותם, זאת אומרת שאני עושה עבודה. אם שום דבר לא מרגיז אותם, מה שאני עושה, זאת אומרת שאני לא פועל. אז זה אופן אוטומטי, זה שמוע עמים ירגזו.
אבל גם
לעמים,
כשהחופשית, אני מקבל את הכל של הארץ.
כן. בוודאי, בוודאי, נכון. ולכן מי שבעתיד, כן, כשיבנה בית המקדש בעזרת השם, לא יבוא למשל בחג הסוכות, כל חג הסוכות, כל הגויים שבעולם חייבים לבוא לארץ ישראל. אז כתוב לא עליו יהיה הגשם, כלומר הוא יאבד מן העולם באופן אוטומטי. כי הוא חייב לבוא לקבל את תמונת האנרגיה פעם בשנה לכל השנה. וזה בחג הסוכות, כי זה זמן שמחתנו. כלומר, השמחה של אומות העולם היא נובעת מהשמחה של ישראל. והשמחה של ישראל, מכיוון שהיא יוצאת לפועל בחג הסוכות, אז כל אומות העולם יבואו לשמוח, משמחתם של ישראל יקבלו את המנה של האנרגיה שלהם לכל השנה. אמנם בעומק ליבם, בעומק נפשם, יש חיבה אצל אומות העולם לישראל. אבל בפנימיות, בתוכן, יש חיבה. יש אפילו הערכה מאוד פנימית. אנחנו ראינו כמה תקופות בחיים שלנו, כן, במלחמת ששת הימים, הייתה הערכה גדולה מאוד לעם ישראל. יש הערצה גדולה וציפייה שעם ישראל יגלה את כוחו. רק שהם לא יודעים את זה באופן ברור. זה מה שקורה בפנימיותם. לפעמים קוראים תהליכים פנימיים שאני לא מודע להם. זה מה שקורה אצל אומות העולם. הם כאילו אומרים לי, נו תתגלה כבר כעם ישראל, לא כחיקוי שלי, אלא כעם ישראל כמו שאתה באמת. יש אפילו הכרה ורצון לסייע לגאולת ישראל. היום יש מיליונים של אנשים, כן גויים, שעם עשרות אלפי אוטובוסים שמוכנים, הם ממש במדרגה של ציפייה לישוע לגאולה כל רגע. אני מכיר קבוצות אנשים, של מאות אלפי אנשים, אולי מיליונים אפילו, כן, שמחכים לגאולת ישראל, והם דוחפים אותם ואומרים להם, נו תתגלו כבר, תעשו את העבודה, אנחנו מחכים לרגע הזה. אך כל זה נדחק. למה זה נדחק? לעת עתה בינתיים, לפני הסגנון של נפשם הגלויה. כלומר, יש מין מאבק אצלם. הפנימי אומר להם את זה, אבל החיצוני, כן, לא מאפשר להם את זה. בינתיים הם בחיים כאלה של גוף, של חיצוניות, של תאבות, שזה סותר את הדבר הזה של הציפייה הפנימית הזאת. אז יש להם כוח תרבותם, סגנון הדת, והרשעה מסובבת, המסובכת מאוד בחייהם. אז הדברים לא ברורים, אבל יש את הנטייה הזאת. התורה מגלה לנו שהם גם כן רוצים את זה. פנימיות זו עדיין רחוקה מלהתגלות, כן, אצלם, ועד רבה. בגלוי נקל דווקא התוצאה של פעולת הרשעה והשנאה לישראל. הפוך, אנחנו רואים את הדברים ההפוכים, הם שונאים אותנו ולא רוצים וכו' וכו'. הולכת וגוברת, מפני שהעולם חש שאויב גדול לתרבותו ולסגנון חייו ניצב לאומתו. מי זה האויב הזה? זה עם ישראל. אנחנו האויב של העולם. למה? כי אנחנו עכשיו מביאים תרבות אחרת. אנחנו אמורים לגלות משהו חדש שהוא אלוהי, ואז פתאום זה מין בעיטה לכל מה שהיה עד עכשיו. אנחנו שוברים את כל הדפוסים שהיו עד עכשיו. אז זה סגנון חיים שהולך לאיבוד, הם פוחדים מזה. כפי שחוזר, כמה וכמה פעמים בפסוקי שגיאת הים, ילגזון, חיל אחת ושפלשת, נבהלו, כן, כל הבעלה הזאת, כל מה שהתורה כותבת, כל הפחד הזה, כל הרוגז הזה, זה נובע מהפחד הפנימי של ההרגשה שכשעם ישראל חוזר לארצו, הם הולכים לאבד משהו חזק. לכן, באופן אוטומטי, כל פעם שיש תנועה של עלייה, האומות מתנגדות, סותמות, סוגרות. כן, ראינו את זה לאורך כל ההיסטוריה, כשעם ישראל יוצא ממצרים בפעם הראשונה, אז בדרך לארץ ישראל מופיע עמלק, שלא רוצה שהוא ייכנס לארץ ישראל, אחר כך יש את בלעם, אחרי זה יש את בלעת עם בלעם, אחרי זה יש את כל האנשים בסיפור פורים, אותו דבר המן וכו' וכו' וכו', ולא רחוק מאיתנו, לפני קום מדינת ישראל, יימח שמה מה שעשו הנאצים. כל זה אותו עניין שזה תורת עמלק שמנסה, כן, לקרר את התהליך. אשר תרחה בדרך. כשאדם הוא בתהליך, שהוא הולך, שעם ישראל בדרכו לגאולה, אז יש כל מיני הופעות כאלה של לקרר אותנו. לנסות לסבור את התהליך. ולכן עומד הוא על נפשו. כן, עם ישראל הוא עם של נצח, אבל הוא במאבקים. יש הרבה יהודים מתים, אמנם הם פרטים, העם ישראל חי, אבל יהודים מתים, ויש מעבר קשה. אחר ההזכרה הכללית של שימו עמים, או ששמו עמים, כן, בשירה, שמו עמים מזגזות, מוזכרים ומפורטים שלושה עמים. אז עכשיו אנחנו נכנסים יותר בפרוטרות לעמים שמתנגדות, כן, שמתנגדים לעם ישראל. אז קודם כל כתוב, חיל אחד יושב פלשת. חיל זה פחד, שאוחז את יושבי פלשת. כן, יושבי פלשת השכנים המאוד מוכרים לנו. כן, בעזה. שלב שני, אז נבהלו אלופי אדום. אתם רואים עכשיו זה כבר לא פלשת, זה אדום. כלומר, העולם המערבי. ושלב שלישי, אלה מואב, זה כבר אלה. זה הרוחות, הכוח הרוחני של מואב, יוחזמו רעד. הגרע. כן, הגאון מבינה, שפירושו לחבקוק ופסיקה, שהוא שמתה על ידי הצנזור, כן, כתוב, ופה אנחנו מחזירים את מה שיצונגר, אלה השלושה הם שלושה מצרנים של ארץ ישראל. ככה כותב הגאון מבינה. כלומר, יש לנו שלושה אויבים שהם תמיד מתנגדים לארץ ישראל. לא מצד הגבול הגיאוגרפי של הארץ בלבד, לא שהם רוצים לזרוק אותנו, כן, מהגבולות של ארץ ישראל, אלא גם מצרים ומתנגדים לאומה הישראלית, כאומה. מפריע להם שאנחנו אומה, לא מפריע להם שאנחנו פרטים, אבל אומה כן. מואב ממזרח, כן, מואב נמצא במזרח של ארץ ישראל, לא רחוק מאיתנו, כן, פה מאחורה, אדום מדרום, ופליסטין ממערב. כלומר, אנחנו מוקפים בהתנגדות, בכוח מתנגד, מנוגד לגילוי שלנו. ושלוש האומות הללו מבטאות שלושה סוגי התנגדות לישראל מצד אומות העולם. זה הם סגנון שונה, כל אחד. איך הם מתנגדים לעם ישראל? אז פה זה מתחיל להיות מעניין, מה המלחמה של כל אחד נגד עם ישראל. מואב הוא אבות התומעה. מאיפה יש את המואב? מי זה מואב? מאיפה יש את המואב? מילות, נכון? מהלוט כשהוא היה עם הבת הבכורה שלו. כן? היא קרא לבן הזה מואב, מאב, מאבא. כן? אז הוא אבות התומעה. כלומר, ברגע שיצא הילד הזה שנקרא מואב, הוא שורש לכל התומעה, כי זה, כן, מעשה שלא יעשה, כן? זה גילוי הריות. אז זה שלום בין אבא לבת. אז זה נקרא אבות התומה, הוא אבות התומה שנטמעו בו ישראל על ידי בנות מואב בשיטים, ולכן בהיסטוריה יופיעו, כן, תהליכים כאלה של בנות מואב שיבואו לבלבל קצת את עם ישראל בדבר הזה, שולחים להם מבנות מואב כדי להכשיל אותם בזנות. האויב השני, אדום, הוא אבות הנזיקים. עכשיו זה כבר לא תומעה, זה נזיקים. מה ההבדל? כן, שהזיקו לישראל ביותר. כלומר, אדום, כאילו בשביל גילוי של אלוקות, כן? הרגו ועשו פוגרומים, וכל מה שאנחנו יודעים בכל ארצות אירופה, כן, הנצרות, היא ממש הנזק הגדול מבחינה של להרוג, לאבד ולהשמיד. תמיד באצטלה של קודש, כן? בפגיעה בגוף וברכוש, כן, כל מה שהיהודים סבלו בכל הארצות, תמיד זה היה עניין של אדום. פליטים והאחרונים הצרו לישראל במאוד ולא הניחו להם שום ממשלה ושלטון. תשימו לב, מה שהפליטים, כן, הפלסטינים המודרניים שלנו היום, לא רוצים זה שתהיה ממשלה בישראל, שלא נהיה מושלים כאן בארץ. כלומר, הם לא אכפת להם, לא מה... להצר לנו פיזית או גם כן לשלוח לנו בנות יתמו אותנו, כן? באופן טבעי אנחנו מתרחקים מהם, גם הימין וגם השמאל. אז מה כן הם לא רוצים? הם לא רוצים שיהיה שלטון כאן, זה מלחמה אחרת. אז יש לנו פה שלושה סוגים של מלחמה. אחד בתאבות, כן, להציל את עם ישראל מהרמה הקדושה שלו למדרגות נמוכות. השני בהרג, להרוג אותם פיזית, לחסל אותם, והשלישי בלמנוע מהם שלטון בארץ. הפליטים לא הכתיעו אותנו בעבודה זרה, אין להם עניין בזה, לא אכפת להם. הפוך, הם גם כן דוגלים שלא תהיה עבודה זרה. ולא פיתו אותנו בעריות, גם לא. כל עניינה התנגדות לשלטון הלאומי שלנו בארץ ישראל. אז אנחנו רואים שיש פה ממש, כן, התקדמות חשובה בתהליך הזה. אנחנו עוברים לדף האחרון של הספירה. ואנחנו שואלים את השאלה הפשוטה, מאיפה יצאו הפליסטים? מבחינה היסטורית, מעניין אותנו לדעת מאיפה יצאו הפליסטים. מאיכן יצאו הפליטים מבחינה היסטורית? בספר בראשית מופיע פירוט כל העמים למשפחותם. אז פה אנחנו רוצים, זה מתחיל ממש להיות מדויק מאוד, אנחנו רוצים לבדוק, כן, מה המקור. לא, עכשיו אנחנו חוזרים לרב טאו, שליטה, כן, מסביר את כל התהליך הזה של הספירה, כמובן מכתבי הרב קוק, מהגאון מווילנה ומכל גדולי ישראל. אז יש תופעה מיוחדת. בספר בראשית מופיע, כן, פירוט של כל העמים למשפחותם, ללשונותם, לארצותם, כן, לארצותיהם ולגייהם. כך כתוב שם בבראשית. הפירוט הוא בסדר עקבי. באותו סגנון, פלוני ילד את אלמוני. בסדר, זה פשוט מאוד. שם, זה השני. אולם, בפסוק המדבר על לידת הפליסטים, משתנה הסגנון. אצל כולם יש סגנון אחיד. מגיע השלב של הפליסטים, מאיפה יצאו פלסת, הסגנון משתנה שם. ממש משהו מיוחד. ככה כתוב, ומצרים ילד את לודים, ואת עננים, ואת להגים, ואת נפתוחים, ואת פטרוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פליסטים ואת כפתורים. עכשיו תשימו לב, יש פה משהו מעניין מאוד שעוד לא שמתם לב אליו. הלשון הזו, אשר יצאו משם, כלומר אין פה רצף של פלוני ילד את אלמוני. שם אצל הפליסטים הם יצאו, לא כתוב מאיפה, כאילו יצאו, יש מאין. אינה כתובה בעמים אחרים, יפעו משם זה כתוב רק אצל הפליסטים, יפעו. רש"י בשם המדרש מסביר שפטרוסים וכסלוחים היו מחליפים נשותיהם. כלומר, היה להם שם מין תערובת של נשים, כל אחד היה נותן את האישה שלו לשני, ומתוך האיסור של אפס איש, שאצלם זה הפך להיות אידיאל, שגם הגויים מצווים עליו, והגויים אסור להם גם כן ללכת עם האישה של השכן, מזה יצאו הפליסטים. כלומר, מה זה הפליסטים? בעצם איך הם יצאו?
ממזרים.
מה? כמו ממזרים. בדיוק ממזרים. כלומר, משום מקום. מתערובת של נשים שהלכו עם נשים כבר נשואות. כלומר, מאשת איש. הפליסטים יוצאים מתערובת כזאת כאילו לומר שהם לא היו מתוכננים בהיסטוריה. יצאו. לכן הפסוק אומר יצאו. אם כן, הפליסטים בעצם לא היו צריכים להיות בסדר סביב אומות העולם, אין להם מקום לכתחילה. אבל אתם רואים שהם כאן. זה בדיעבד. מה? לא. זה בדיוק החידוש. ולכן לא כתוב שאחד הוליד את השני, אחד הוליד את השני, יפעו. זה החידוש. כי אין להם תפקיד בדמיינו של עולם. עוד פעם אני חוזר לעניין. למה הם לא חלק מהעניין? כי אין להם תפקיד בבניין. הם רק רוצים לפתור את הבניין. כלומר, להרוס את הבניין. ומי שרוצה להרוס, אין לו מקום בחיים. כלומר, הוא לא בתוכנית האלוקית. אבל, הקב"ה הוא מאפשר גם כן להיות עובדה, הם פה. כלומר, מאפשר להיות מין תערובת כזו שיצאה לעולם, אבל בשביל מה? עוד לא הגענו לזה. כל הופעתם של הפליסטים היא יציאה מן הסדר הנורמלי של בניין החיים של האדם. זה פלא לראות את הדיוק בכתובים שהם יצאו ולא היו מתוכננים, כן, לכן הכתוב אומר יצאו, אין להם חלק בבניין הזה של החיים. יציאה מכל התוכנית האלוקית. אמנם באמת יציאה זו היא בעצמה מאשרת לבסוף את התוכנית האלוהית, עוד ביותר תוקף וביותר עוד. כלומר, אם הדבר הזה לך תחילה לא היה צריך להיות, אבל בדיעבד הוא נמצא כאן, אני נמצא במציאות כזאת, כן? מה אתה רוצה שכן? זה כאן. כלומר, בדיעבד, כן, לא לך תחילה, אבל בדיעבד, דרך הדבר הזה, דרך התופעה הזאת, כנראה שמתברר עוד יותר הכוח של עם ישראל. אתה יודע, הוא הביא דבר כזה לעולם, אפשר דבר כזה להיות בעולם, כדי לגלות יותר את ישראל ביותר כוח. אז הנה, אנחנו צריך לסירים. במה? במה שישראל מתגברים עליהם, מתוך תוכן החיים האידיאלי והאלוהי המופיע על ידם בהתנחלותם בארץ. כלומר, אנחנו על ידי ההתנגדות הזאת, והדרך לבניין הארץ דווקא, ולממשלה בארץ, כי זה מה שמתנגדים אליו, אנחנו מגלים יותר את האלוהי שבנו, כן? ואנחנו חייבים את האויב הזה מולנו, כביכול, שהוא ממש מתנגד באופן נחרד. לא, לא כולם. יש פה עניין של פיסור, כן? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. בני ישמעאל הם חלק מאומות העולם, אולי זה גם חלק מהתשובה בשבילה. אז הפיסים, זה בדיוק, לא הבנתי. לא, זה חלק, לא מבני ישמעאל, שיצאו מהחיבור האלה, כלומר, מהפטרוסים והתסלוחים שהיו מחליפים לפתיהם. זה עונה בגלל שאת אומרת, אם הם חלק מסוגים אומות העולם, כי את התכוונת לבני ישמעאל. עכשיו יש הבדל גדול מאוד שצריך להבדיל אותו בין בני ישמעאל לבין הפליטים. עכשיו, מה? יש כל מיני אומות, כן, עמים שהיו גרים פה, וצריך בבראשית ללכת לשם ולראות את הפירושים. לא, לא, הם היו פה, 31 אומות. כן, כי הם יצאו מהם. כולם כביכול נעלמו או כן התבלבלו אחד עם השני, אבל הם נשארו כאן כדי מה? יפה מאוד. כדי להגביר אצלנו את הגילוי. כלומר, שהגילוי אצלנו יופיע בגלל שיש חושך מולנו. אז יפה מאוד. עוד אנחנו תכף נגיע לזה. כנראה, את באמת בכיוון, שכשנגיע לדבר, אין להם כבר קיום. כלומר, הם כאן רק בשביל זה.
אפשר להפריד בין פלסטינאים
שמתייחים לפליטים לבין איראן שמתייחים לבין ישראל? כן, אבל זה משהו אחר. יש עוד פן אחר שלא נכנסתי אליו כאן. כל מי שרוצה להחריב את עם ישראל, את ארץ ישראל, רוצה להרוג יהודים בגלל שהם יהודים, בגלל שהם עם ישראל, נקרא מלא. וגם יש לנו חיוב להרוס, כן? מחות מחי זכר המלא. זה עוד משהו אחר. אז יש לנו כמה אויבים, כמה סוגים של אויבים. ואנחנו העם היחידי שיש לנו כל כך הרבה אויבים. למה? כי אנחנו צריכים להוציא מיץ גדול. וכדי להוציא מיץ, אז שוחטים אותנו המון, מכל כיני כיוונים.
אבל לא, זה לא הבנתי. אם המטרה שלנו להיות אור לגויים.
כן.
מה אני יודע שעושה בזה? בדרך של מלחמה ולחסן את כל מי שזה, זה הופך אותנו להיות אור לגויים, זה שאלה.
אני שואל אותך שאלה אחרת. אני שואל אותך שאלה אחרת. ראית פעם את עם ישראל יוצא למלחמה? אני אף פעם לא הייתי. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. ראית פעם את עם ישראל יוצא למלחמה? או שהוא רק צבא הגנה? כן, אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה. אני ראיתי תמיד שהותקפנו ו... לא נכון. הצועה. לא, זה חשוב מאוד. אם את לא מבינה את זה, אי אפשר להתקדם. אף פעם לא יצאנו ממלחמה. אנחנו תמיד במגננה. תמיד מתקיפים אותנו ואנחנו מגיבים. אנחנו לא יוצאים כדי להרוג עמים. תמיד אנחנו צבא הגנה לישראל, לא צבא התקפה. סליחה? בינתיים זה המצב. אף פעם לא יצאנו למלחמה. כל המלחמות שלנו הן מלחמות של מצווה ולא מלחמות של רשות. אנחנו לא הולכים כדי לקחת סתם טריטוריה. תמיד התקיפו אותנו ותמיד הגבנו. אז זה משנה לחלוטין. אם היינו יוצאים סתם למלחמות כדי לכבוש עוד כל מיני דברים, בסדר גמור. אבל כאן אנחנו לא. אנחנו חוזרים לארצנו כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, וכל מי שיוצא בדרך ולא מקבל, כן? ואנחנו שולחים לו אגרות ואומרים לו כן יש כל מיני שלבים עד שמגיעים למלחמה. בשלב האחרון תראו כמה אנחנו סובלים מזה עד היום, כן? במרכאות, במוסריות שלנו, כן? כל אלה שנפלו זה בגלל היותנו מאוד מאוד מוסריים. אנחנו לאט לאט לא נכנסים ממש בכוח בדברים עד שאי אפשר כבר, ואז אנחנו מתקיפים ותמיד והמנגנון חוזר. הנה גם עכשיו נרגענו, חזרנו, עכשיו הם עוד פעם מתחילים את כל הנשק וכל העניינים שם, מתחילים בריבוי, ריבוי, ריבוי, עד שעוד פעם בקיץ צריכים להיכנס סופה, וכו' וכו'. אז זהו, זה בינתיים, לא צריך לסבור, זה לא עניין של לסבור מעגל, אנחנו צריכים להבין מה קורה. אם זה סתם מלחמה, הוא מתחיל ואני מחזיר, לא הבנו כלום. יפה מאוד. כלומר, המלחמה היא מלחמה כדי לגלות משהו. המלחמה הזאת יש לה יעד, יש לה כיוון. אנחנו לא מבינים אותו, כי אנחנו חושבים שזה רק נשק מול נשק. ברגע שנבין שיש לנו כיוון, יש לנו תכלית, אז המלחמה הזאת כבר לא נמצאת. אנחנו תכף נראה, אם לא נענה, אז נשאל את השאלות. הפליטים הם הניגוד הגמור למגמת החיים של ישראל. ניגוד גמור, ממש אנטיתזה שלנו. זוהי, כן, דם לאומיות. התחזות לעם. כלומר, הם מתחזים לעם, הם עושים כאילו הם עם. יש להם דגל, פתאום. יש להם מקום, פתאום. כן? הם באים משום מקום והם רוצים מקום, דגל, הם קוראים לעצמם אומה. תשימו לב, כל פעם שפלסטיני מדבר, כל פעם, אם פעם אחת תשמעו, תגידו לי, יואל, שיקרת. כל פעם שאיזה שר אצלם, כן, קוראים לזה שרים, או אחד שהוא מהרשות, הוא אומר, העם הפלסטיני. תשימו לב. אין פעם אחת שיש לו איזה תוכנית שהוא לא אומר העם הפלסטיני. ואנחנו, מצד שני, כמעט אף פעם לא תשמעו איזה ישראל שאומר עם ישראל. בסדר? זה הישראלים נגד העם הפלסטיני. כלומר, יש פה דימוי של עם כאילו, וכל כך מדגישים את זה באצבע, שאנחנו אפילו לא מבינים, לא תופסים. אבל מי שיש לו קצת עיניים חדות, ואוזן חדה, אז הוא רואה את הדבר, תשימו לב, כל פעם שתשמעו עכשיו מישהו מדבר, תמיד הביטוי העם הפלסטיני חוזר. אז הם מתחדים לעם. התלבשות בכל הסממנים הלאומיים, אולם בלא מהות. אין מהות, יש רק הכל תחפושת בחוץ. בלא תוכן עצמי. אין לפליסטים כל ערך, הם לא קיימים בכלל. לא, 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 לא עוד פעם, הם לא שייכים, לא. לא, אני אגיד לך למה לא. קודם כל הם לא מתוכננים בבריאה. דבר שני, מי שמתמגד לחיים לא נקרא בן אדם. אני שופט אותו כבן אדם, בגלל שהוא נולד עם צלם אלוהי, כן? אבל הוא לא נקרא אדם במובן האמיתי של האדם. אין דבר כזה. אדם זה אדם שמכבד את החיים. אני יכול לסבול טורקי בגלל שהוא רוצה להביא חיים בעולם. זה אני יכול לסבול. אדם שרוצה להחריב חיים, אני צריך לספוט אותו כאדם, כי הוא מתנהג לא כמו אדם, אבל הוא אדם. אבל הוא לא נקרא, אין לו את התוכן של אדם. אתם קוראים אדם. יש ביטוי, יש לחזר הכל מדויק. כן? זה לא עניין של צלם אלוהים, כמו שאנחנו מאוד עם המוסר שלנו, המאוד מוגזם, כן, נכנים לכולם את הייחודיות הזאת, את התואר הזה. לא, אין להם ערך. מה?
הוא
עלול להיות לאנשים מסוימים מסוכן, כי אפשר לעשות לנו מסקנות מאוד קשות. שברגע
שאתה
שולל
לבן אדם כל ערך, אתה
שולל
ממנו את הזהות
של אותו אדם, אתה יכול לעשות איתו משהו. יפה, עכשיו אני לא שולל זהות פרטית, אני שולל זהות קולקטיבית. תשימי לב. כלומר, אני לא יכול לצאת כאדם פרטי לעשות את העבודה הזאת, אלא כממשלה, כצבא, כאומה. אם מה שאת אומרת זה נכון, רק אם אני עכשיו לבד באופן עצמאי הולך לעשות את העבודה הזאת. לא. זה הסודקים. אבל כעם אנחנו מחויבים לעשות את העבודה הזאת. כלומר, עם נגד לא עם. עם שמבטל את מי שמתנגד למה שהוא. תפקיד או כיסרון חיובי, כן, אין להם, שנדרש להשלמת הצורה של האנושות. הם לא באים להשלים את האנושות. כלומר, אני מחכה למישהו שיגיד לי, כן, מה הדבר הזה הוסיף בעולם. מבחינה תרבותית, מבחינה אומנותית, מה זה לא חשוב? תשארו איזה נושא שאתם רוצים, מה זה הוסיף? בינתיים כלום, רק חלקים של פצצות, נכון? של התפוצצות ושל פיזור העולם ושל חורבן העולם. בכל פינה בעולם, לא חשוב, לא רק פה, לא רק כאן. בכל פינה בעולם זה רק חורבן. בסדר, אז זה בני ישמעאל. זה בני ישמעאל. זה אצל בני ישמעאל, כן. את צודקת. אצל בני ישמעאל יש אפילו עבודה, זה לא חידוש. אנחנו שולחים פליירים, כן, ניירות, עם שבע מצוות בני נוח, גם לערבים. בוודאי, יש עבודה בזה. בני ישמעאל, דרך אגב, יש עניין כזה, שבני ישמעאל חוזרים בתשובה. פה אני לא מדבר על בני ישמעאל, עוד פעם, שימו לב, יש פה מנגנון של חלק מיוחד, שנקרא פליטים, זה משהו אחר. ודאי שאין להם אחיזה בנצח, כפי שיש לישראל, של לאומיותם קשורה עם עשת השם לתקומתו של עולם ולמגמה האמיתית של כל היצורים. כי הרי אנחנו רואים, הם נגד החיים. זה אנשים שהם נגד החיים. לאומיות פליסטית זו עומדת אך ורק כדי להצמיח את מלכות בית דוד. זה היעד שלהם. הם הולכים נגד, אבל התוצאה תהיה הפוכה. בגלל שהם נגד, הם יגלו בסופו של דבר, הם עוזרים לנו להצמיח את מלכות בית דוד. הטכניקה האלוהית בהיסטוריה היא מדויקת ומכוונת, ומעמידה כוחות שונים שיפעלו כדי להשלים את המטרה האידיאלית שביסוד בניינו של עולם. כלומר, הקב"ה הוא שולח דברים שהם אפילו לא היו מתוכננים, כן, כביכול כמו שראינו, ולמרות זאת הם כאן, כדי לאפשר לנו את הבניין של העולם. והיא זו השולחת כוח מנוגד שלוחץ ודוחק על מנת להבליט ולהוציא לפועל את גבורתם של ישראל. אבל מה הם עושים לנו? מה הם גורמים לנו עם כל הרוע הזה? רק להבליט את הסגולה הייחודית שלנו, את הכוח הייחודי שלנו. אם הם לא היו, היינו בסגנה גדולה עוד יותר. למה? היינו נטמעים, היינו נכנסים, נופלים, מתבוללים, ולא שומרים על הזהות שלנו. אז ההתנגדות הזאת, שהיא מצד אחד מאוד מאוד מכאיבה, מאוד מפחידה אולי, מצד שני היא מאפשרת לנו להתגלות. רבנו, כן, הרב קוק היה אומר, אין לנו עסק עם אחמד ומוספה באופן פרטי. הנה התשובה שלך, כן, מה שאמרתי לך מקודם. זה לא זה, אני לא שונא שום ערבי באופן פרטי. יש לנו עסק עם התאגדות המתחזה לישות לאומית. כן, כן, היום כן, היום כן, היום כן. כלומר, הפליסטים דאז, זה היום מה שהם קוראים לעצמם הרשות, כן. התאגדות המתחזה לישות לאומית, והרוצה לשלול מאיתנו שלטון וזכות על ארץ ישראל. המבקשת למנוע את הקמת מלכות ישראל, כלומר, סוללים את מלכות ישראל, ולפגוע בחוסן הלאומי שלנו. זו היא נקודת הניגוד. הנקודה הזאת, היא מעצימה אותנו. אנחנו יוצאים מכל מאבק יותר ויותר עם הבירור הזה הפנימי שלנו. זה לוקח זמן. אתם רואים כמה זמן זה לוקח, אבל לאט לאט מתברר הדבר. כל ניסיון לפתור את הבעיה הזאת, שלא על ידי הוצאה לפועל של מלוא העוז הלאומי, כלומר על ידי כל מיני מסעים ומתנים, כן? השלטון והממשלה של ישראל על כל הארץ כולה, אם אנחנו לא בטוחים במה שאנחנו, כלומר בשלטון שלנו על כל הארץ, למען המטרה הקדושה, לא כדי לתפוס שטח. יש לנו עוד פעם, נבראנו לדבר אחד, לגלות את האלוה בעולם הזה. אז אין לנו שום עניין להרוג, רק לגלות את הקודש הזה. אבל מי שמתנגד לכוח של החיים, כן? אני חייב להוציא אותו, אתם להורגך, אתם להורגו. זה מצווה פשוטה מאוד של חיים. כל חתול וכל כלב, כן, יודע את הדבר הזה. מי שבא להתקיף אותו מתגונן.
זאת אומרת, מתנגדים פה, הרב חם מתנגד לתקף
שלום. כן. כל עוד והשני לא מקבל, לא שלום כזה, כן? כי שלום זה לא המילה, המילה היא ממש דבר מעוותת. המילה שלום היא מעוותת. שלום זה לא זה, זה נקרא הפסקת אש, כדי לאפשר לו להתחמש. זה לא שלום. כן, זה לא עניין של שלום אמיתי. זה לא נקרא שלום בכלל. המילה שלום פה היא, זה חילול השם. כן. אין לו בכלל עניין, זה רק עניין של זמן. כן, הם אומרים את זה בפשטות. גם אם אני עושה איתך תהליך שלום היום, זה רק כדי להתחמש, כדי להרוס אותך מחר. אז תן לי זמן להרוס אותך. זה מה שזה אומר בדיוק. אז אנחנו יש לנו רק מטרה אחת, לגלות את הקודש, את הקודש האלוהי. כלומר, להיות אנשים, ואמרתי לכם בכל השיעורים שאין לנו עניין לא ללכת לשום אומה בעולם ולהגיד לה, תהיה דתי, תהיה יהודי, תהיה, זה לא מכבד את כל אומה ואומה לפי מה שהיא. בתנאי אחד אמרתי, שהוא גם כן בכיוון החיים. אם הוא נגד החיים, הדבר הכי פשוט, כן, אז את זה אני לא יכול לקבל. אם הוא נגד החיים הבסיסיים, כן, לחיות. זה אי אפשר. אין לי מה לדבר עם אדם שבא להתפוצץ, אין מה לדבר איתו, כי הוא נגד החיים ואני בעד החיים. לדבר איתו זה כבר עוול. אז יש פה מטרה של קדושה והנפעה של ממלכתנו, והוא בניגוד למטרת מציאותם של הפליסטים ושל הנאו-פליסטים, כן? שזה בעצם הפלסטינים של היום. בעם ישראל, השאיפה העליונה היא לבניין בית המקדש. ואת זה שכחנו. אבל בפנימיותנו אנחנו יודעים את זה. אתם יודעים מי יודע את זה טוב? הם. מזה הם פוחדים. הם פוחדים כי הם יודעים שאנחנו בתהליך של בניין בית המקדש השלישי. אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו. אם אנחנו לא מזכירים את זה לעצמנו, אנחנו סתם מתקדמים, בסדר, אז עשיתי פה, עשיתי שם. לאן אני הולך? אני קצת לומד תורה, קצת נותן שיעורים. לא. יש לנו פה תכלית לבנות את בית המקדש. נויו של עולם. עכשיו, לא לצייר אותנו כרוצחים, חד לשלום. עם ישראל הוא רק כדי להביא אור לעולם, רק כדי להביא טוב לעולם. כן, לא ראיתי אף פעם יהודי שיוצא עם תכלית, כן, להרוג אנשים ברחובות. אבל מי שרוצה לסתור את חייו, כן, בוודאי, זה מצווה. דרך אגב, הגויים עושים את זה יותר טוב מאיתנו. כן, תסתכלו מה הולך עם ארצות הברית שם בעיראק וזה שמסתירים לנו את כל הפוגרומים שקורים שם. אין להם שום בעיה. לא מוסרית ולא כלום. אנחנו כל התקפה קטנה, יש לנו בחדשות את החייל המסכן שצריך להסביר לכולם למה התקפנו ולמה בטעות קרינו עליהם. ברוך השם, יפה מאוד. רק כדי להעצים את העובדה שאנחנו לא בדיוק מה שתיארת מקודם. אז אנחנו כן, כדי להביא את צנויו של עולם, את בניין בית המקדש, מקום ממנו יוצאת אורה לכל העמים, כן? בלי לשלול את העמים, הפוך. לכל העמים, והופך את עולם, כן, כעור, כן, חעור, כן, לשון מכוער לעולם נאה. בשביל זה אנחנו באנו לפה, בשביל זה, זה הייעוד שלנו. וזה הפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. תורה זה לשון הוראה, אורה, אור, ודבר השם מירושלים. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא בורא את העולם, הוא בחר בנו, ואמרתי מקודם, וכל החכמים אומרים לנו שאנחנו לא יודעים למה, אבל עצם העובדה שנבחרנו, אשר בחר בנו מכל העמים, ואנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת לגלות, וזה תרוך בכל הקשיים האלה, זהו השיא שלנו. זה הבניין, אנחנו צריכים להגיע לשם. בניין בית המקדש השלישי, ודיבור שיוצא מירושלים, כלומר נבואה. ואילו שעת השיא והתעוממות הרוח של התוכן הלאומי הפליסטי היא ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים. כן, אותו סיפור של שמשון. כלומר, זה לא סיפור חדש. לקחו את שמשון שם כדי להרוג אותו. למה? כי הוא, מה הוא שמשון בשביל עם ישראל? הוא המלך באותו זמן. כן, הוא המוסר, הוא השופט. כלומר, עוד פעם, ההתנגדות היא התנגדות של ממשלה. מהו תוכן השמחה? אז למה הוא שמח שמה? ויקראו לשמשון מבית האסורים ויצחק לפניהם. למה הוא שוחק? מה זה שמשון שוחק לפני הפליסטים שם? למה? שמחה לאיד. מה זאת אומרת? מה זה השמחה הזאת? מה הם רוצים לעשות שם? משום שכל עניינם הוא שלילת הממשלה והשלטון שלנו על הארץ. ממילא זוהי נקודת השמחה, כי השמחה. כלומר, אצלם, כן, הם שמחים. כלומר, שמחים לפניו, כי הם עכשיו הולכים להרוג את הגואל של אותו זמן. את זה שהיה מתנגד אליהם כל כך הרבה שנים, ופתאום תפסו אותו, כן, בזכות התחבולה, כן, ועכשיו הם הולכים לחסל אותו. אז מה הם עושים? שמחה גדולה. יש עיד, יש שמחה, יש חג. מה זה החג? החג של הניתוק והחיסול של הממשלה לפחות באותו זמן. ואז הם שקטים לעוד כמה זמן, עד שתופיע עוד ממשלה בעם ישראל. כלומר, כל העניין כאן של השירה, שירת הים, שאנחנו ממש עכשיו בפרשיות של שירת הים, צריך לשחזר את זה, להבין על מה אנחנו מדברים. השירה הזאת היא שירה שבא להזכיר לנו קודם כל מי אנחנו, ולמה מתנגדים כל כך הרבה, מצפון, ממזרח, ממערב, וכו' וכו', כמו שראינו, כל אחד לפי הסגנון שלו, בא כדי לחסל את הבניין הלאומי של עם ישראל באופן. כלומר, הדבר הכי חשוב שיש לנו לעשות, זה קודם כל לקבל את הבניין הלאומי שלנו, לדעת שאנחנו אומה נגד כן? כביכול אומה שנמצאת מולנו, היא לא אומה. כן? אין דבר כזה. כל פעם שעיתונאי או בן אדם אומר, העם הפלסטיני הוא חוטא, כי אתה נותן לו כוח בשם שאין לו, שהוא לא. כן? ולעומת זאת, אנחנו כן צריכים לומר עם ישראל. ואם נזכיר את זה כל רגע, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם ישראל, באמת, אנחנו עם. כן? בתורה כתוב שאתם הקנתתם אותי בלא אל, ואני אקניתכם בלא עם. כלומר, אתם רציתם לעשות לי, כן? נגד עם אלוהים אחרים, שהם לא אלים, וכאילו להגיד שיש אלוה אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז אני אביא לכם עם שהוא לא עם, ככה אומר הקדוש ברוך הוא, שגם למעשה השם אותו דבר, מידה כנגד מידה. אז אם אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, מה אנחנו, מה עלינו לעשות, זה פה צריך גבורה ועוז, פה צריך פחד. כדי לקבל את הגבורה והעוז, צריך להיות בטוחים בצדקת דרכנו. איך אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו? אנחנו לא יודעים. יש לנו תורה, יש לנו נביאים, יש לנו תנ"ך, נביאים וכתובים, שכל העניין הזה הוא מאוד מאוד פשוט וברור. כמובן, בדרך הקשרים הם מרובים, ואנחנו נזהרים ועושים את הדברים ממש על בסיס. כל אחד מכיר את צבא הגנה לישראל, ויודע כמה מוסרי הצבא הזה וכמה קשה לו להתמודד, לא רק מבפנים, גם מבחוץ וגם מבפנים נגד כל הדברים האלה. אז אנחנו פשוט מביאים חיים לעולם. גם כשהצבא הוא במרכאות, נגיד, לא רוחני או לא דתי, כמו שאנחנו חושבים, זה לא נכון. האלוה מתגלה דרך החיילים האלה, כי אנחנו מגנים על החיים פשוט מאוד. זה ההגנה על החיים. התכלית של כל זה, לא לשכוח, זה בית המקדש השלישי. אם אנחנו שוכחים שאנחנו הולכים לבנות את בית המקדש, יש לנו בעיה. והיום מה שמפחיד מאוד, כן, גם בתוכנו, אנשים, זה הדיבור הזה. אם אני הולך באיזשהו פורום ואני אומר שהתכלית שלי זה לבנות את בית המקדש השלישי, אני מיד, כן, שמים אותי בצד, כי הוא מסוכן, הוא כנראה איזה מתנחל, כי הוא עדיין את הפנאטיות הזאת, את הסבל הזה שנמצא בבקבוק ויוציא אותו כל רגע. אבל זאת האמת. אנחנו מתפללים על זה כל רגע, כל תפילה, כל ברכת המזון, מירושלים, שאנחנו אומרים לבנות את ירושלים זה בניין בית המקדש. הבניין של היום זה חלק מאותו בניין שבונה את בית המקדש השלישי. ובעזרת השם, יהי רצון שנזכה, כן, דרך ההבנה הבסיסית והפנימית הזאת, כן, שצריך לומר אותה, היא לא פשוטה, אבל צריך לומר אותה, לדעת איפה אנחנו נמצאים ונגד מה אנחנו נלחמים. תודה רבה.